سلام خان، ما سلام خان.
لا والله شوف بيتها
بسم الله.
בוקר טוב. טוב, אנחנו מתחילים פרק חדש, לא?
כן.
תיקנתם בהקלטות?
אני אגיד לך זה, רוצה להגיד לך על זה.
לא תיקנתם?
לא, לא, תקשיב, מה שאני פשוט עושה, אני אעשה קובץ טקסט, אני ארשום הקלטה הזאת והזאת, זה התיקון להקלטה, כי אני יכול להקליט.
אוקיי, בסדר.
בסדר?
בסדר. טוב, אז אנחנו בעמוד 195, בריאה בלתי אפשרית. בתחילת פרק ב' של חומש בראשית, מתארת התורה את יצירת האדם ואומרה, ויצר השם אלוהים, את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. מבחינה דקדוקית, מציין הפועל והייצר, זמן עבר בגוף שלישי. אותיות השורש הן האותיות י' צדי רש, וו' ההיפוך בתחילת המילה מהפך את הזמן מעתיד לעבר. מה משמעות אוספת האות י' השנייה? מתן תשובה לשאלה זו מחייבת אותנו להשוות את הפסוק הזה לפסוק דומה לו באותו פרק המתאר את יצירת החיות והעוף. ויצר השם אלוהים, הפעם עם יוד אחד בלבד, כן? מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, מה יקרה לו, וכל אשר יקרה לו האדם נפש חיה הוא שמו. בפסוק זה לא כתוב ויצר בשני יודים, כמו בפסוק זין, אלא כתוב היצר עם יוד אחת בלבד. רש"י מסביר את מהות ההבדל בין שני הפסוקים, שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים, אבל בבהמה שאינה עומדת לדין, לא נכתב ביצירה שני יודים. מקור של רש"י נמצא בדברי חז"ל במדרש תנחומא. אמר רבי יוחנן, כתיב בו באדם הראשון שתי יצירות שני יהודים, שנאמר ויצר השם אלוקים את האדם, יצירה אחת בעולם הזה ויצירה אחת לעולם הבא. אבל הבהמה והחיה והעוף יצירה אחת, כתיב בהן ביוד אחד, דכתיב ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה. לדברי רבי יוחנן, יש הבדל מהותי בין האדם ובין הבהמה. אצל הבהמה אין פער בין התכנון של הקדוש ברוך הוא בין הביצוע. אין פער בין עולם הבריאה, מחשבת הבריאה, או בין עולם העשייה. אם אין פער, אין היסטוריה. מצבו של האדם שונה לחלוטין. יש שתי יצירות. אחת בעולם הזה, והשנייה בעולם הבא. יש שתי יצירות משום שהאדם אינו שלם. הוא עדיין אינו תואם את מחשבת הבריאה. הוא אינו תואם את הצלם שלו. לכן הוא נתון להיסטוריה כדי למחוק את הפער הזה. טוב, זה כבר צריך להיות ברור אחרי כל מה שלמדנו. לפי דבר... מה?
זה אולי הפירוש של מותר האדם מן הבהמה העין. זה מצביע על כאילו לאדם יש... זאת אומרת, הבהמה היא יותר שלמה מהאדם מבחינה מסוימת?
היא תואמת. היא תואמת מחשבת הבריאה לפי ההסבר הזה. לפי דברי רבי יוחנן, מצב האדם הוא המצב התקין. זה עד הנקודה החשובה כאן. הכתיבה ביוד חסרה והייצר לגבי שאר הנבראים היא זו הדורשת הסבר. כאן מניטו הולך לעשות מהפך שלם בכל הבנת הסוגיה הזאת, כולל דברי הגמרא. אנחנו רגילים להסביר שיש בעיה אצל האדם. יש שני יודים. אבל לאמיתו של דבר, הבעיה היא אצל הבהמה. למה יש רק יוד אחד? זה בדיוק הפוך ממה שרגילים לחשוב. ואומר כאן, הבהמה ושאר החיות היו צריכות להיות נתונות גם הן להיסטוריה, למאמץ של השתלמות. אולם, קרה מה שקרה, וכבר בשלב היצירה שלהם, מתברר שפני הדברים שונים. אתייחס לנושא הזה בשיעור אחר. אז אותו שיעור אחר, זה השיעור שנמצא, החל מעמוד 267. בסדר, תוך שבוע אנחנו נהיה שם. כן? אבל ההבנה הזו שהבעיה היא אצל הבהמה ושאר הנבראים שנבראו ביום השישי תשמש למניטו כמפתח להסביר את ההבדל בין תורת האבולוציה לפי הגרסה המדעית ובין תורת האבולוציה לפי התורה. אם אנחנו זוכים את מה שנאמר ביום השישי כפרויקט לארץ, אז אנחנו נבין את הדבר. ביום השישי נאמר הנחיה לארץ, ותוצא הארץ נפש חיה למינה, באמה ורמז וחייתו ארץ למינה ויחד. ואנחנו כבר יודעים שאם בסוף הפסוק מופיע ביטוי ויחן, שאומר שיש בעיה. והשאלה היא מה הבעיה. והאמת היא כאן שיש אפשרות לכאורה, יש שני אופנים לקרוא לכאורה את הפסוק. קריאה ראשונה. תוצא הארץ נפש חיה למינה. זה התיאור של הפרויקט של יום השישי, כן? אז בפרויקט הזה יש קודם כל נפש חיה למינה. באמה והרמז וחייתו הארץ למינה, זה עוד שלוש קטגוריות, סך הכל ארבע. וככה רוצים בדרך כלל לקרוא את הפסוק, שיש בפרויקט של היום השישי ארבע דברים שצריכים לצאת אל הפועל. אחד, נפש חיה, שתיים, באמה, ג' רמז, ד' חיית הארץ. רק שיש בעיה עם הטעמים כמותבים. והקריאה השנייה לפי הטעמים היא הקריאה הבאה. ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה. נקודותיים. באמה רמס וחייתו הארץ למינה. זאת אומרת יש שלושה מימנים שהם מועמדים להיות אותה נפש חיה. אין נזכור של אדם. אלא מבחינת האבולוציה הטבעית הגענו למדרגה שבה שלושת המינים האלה יכולים להיות אותה נפש חיה שהיא היא הפרויקט של היום השישי. וביחן, אנחנו כבר מבינים שיש בעיה. מה שהיה אמור לקרות, לא קרה. וכתוצאה ממה שלא קרה, אנחנו מגיעים לוייצר אצל הבהמות עם יוד אחד בלבד. כלומר שהן איבדו את היכולת להיות אותה נפש חיה שהם היו אמורים להיות. הם הסתפקו, אומר מניטו, במדרגה פחותה ממה שהם היו יכולים להיות. ואם אתה במדרגה פחותה, אז אתה לא נתון יותר לשום מאמץ כדי להשיג את המטרה האמיתית שלך, אתה ויתרת, ולכן יש גם ביכולת האדם לתת לך שם. כי מי ש... כאשר אפשר לתת שם למישהו, זה אומר שהוא הוא כבר מה שהוא אמור להיות. זאת אומרת, אני מקבע את המצב על ידי נתינת השם. זה עיקר ההסבר.
הם הסתפקו במדרגה פחותה, פירוש הדבר, בחירה חופשית שלהם.
כן, כן.
למה?
צריך לשאול את הפרה, ליוצא לשדה, ונשאל את גברת הפרה, מה עשית?
והנחש?
והנחש זה השיאה של ההתפתחות הזו.
אבל בזמן הסיפור עם העץ פרי הדעת, אז עדיין הייתה לו בחירה מסוימת.
למי?
לנחש.
כן, כל זה, זה בא... זה בא... באותו זמן, מה הבעיה?
הזמנים היו לי.
לא, זה לא. מעל הזמן. אנחנו בעולם הבריאה ובעולם היצירה, כן. מה? יכול להיות, אבל התשובה הטובה ביותר זה כך. אנחנו לא יודעים, התורה לא אומרת. זה מה שקרה. עובדה. היו יכולים להיות, לא רצו, זה מה שיצא.
רצו, לא עובדה. עובדה היא
שיכלו
להיות משהו,
מניעו
משהו אחר.
לא, זה אומר שלא רצו?
זה אומר שהם לא רצו.
אלא מי?
לא יודע. התשובה היא לא. כמו שאתה אומר ככה, אני אומר, לא יודע.
לא. אבל... במקרה הזה, אפשר להשים או את הארץ, כי היה ציווי לארץ.
זה את הארץ להשים.
בסדר.
הם לא רצו.
או שהפריטים שנמצאים בארץ.
הארץ הייתה צריכה לדעות.
היא הייתה צריכה מה?
לא,
להוציא.
להוציא אותה.
כן. כן, נפש חיה. נכון, נכון.
אז זה לא שהפרה לא רצה, זה אולי הארץ לא רצה.
אבל יכול להיות ש...
זה שרצה אותו דבר הזה, אתה לומד מהבייכם. אבל יותר...
אולי זה בקרה מחרמית ואין פה רצון, אין פה
בחירה. גם זה אפשר להגיד. גם זה אפשר להגיד. בין כך ובין כך התוצאה היא התוצאה, וזה מה שמעניין אותנו, שפתאום נדרשת התערבות מיוחדת של הבורא, וזה בא לידי ביטוי על ידי שימוש בתורה של הפועל ברו לגבי האדם, ויברא את האדם, וכאן המחלוקת העיקרית עם תורת האבולוציה, שמדברת על רציפות, מהמולקולות הבסיסיות ביותר עד האדם, דרך כל מיני שלבים, כן? ובין התורה שמדברת על רציפות מהמולקולות הפשוטות ביותר עד הנחש, הייצור המפותח ביותר שהארץ באופן טבעי הצליחה להוציא, או רצתה להוציא, או כל פועל שאתם רוצים. ובין האדם, וההבדל לפי התיאור של המדרש, כן? הוא פשוט מאוד. מבחינת התכונות, האדם והנחש, זה אותו דבר. מעניין שהמדרש מתעקש להלביש על הנחש הזה כל התכונות האפשריות שיש לאדם. זקוף קומה, מדבר, נביא. בעל עורמה, אומר מניטו, בעל כל היכולות האינטלקטואליות. כן? מזדבק פנים בפנים, שזה גד אחד מהמאפיינים של האדם. אז מה חסר לו? התודעה המוסרית. זה ההבדל.
זה
הרב
שאומר שהאדם הוא
אומר... הנפש חיה זה מי שהוא בעל תודעה מוסרית. אפשר מזה להבין מדוע אף אחד לא רצה.
זה בריאה בפני עצמה.
וזה בריאה בפני עצמה, והעברה את האדם.
שלא יכול לבוא
אבולוציונית, וזה גם נקודה שמניתו מברר באותו פרק. אבל למה אני אומר לא רצה? כי אם אני בעל תודעה מוסרית, זה אומר שאני אחראי למעשיי. וזה אף אחד לא רוצה לאמיתו של דבר. הפרה טוב לה לרוץ אל השדה, לשבור בדרך מה שהיא שוברת, וכאשר שואלים את הפרה, גברת הפרה, למה שברת את הקד? מה את רוצה ממני? רציתי לאכול. מה זאת אומרת היא לא עונה? אתה לא יודע, אתה לא מבין, אבל יש מילון. תקרא, זה ברור, לא?
לכן אני מקבל שיש עוני, אבל את ההסבר, אני רוצה, לא רוצה. לי זה חשוב.
בסדר, לי, בסדר.
אבל זה אומר מדבריך, שאם אחד משלושת הדמויות האלה היו מקבלים את החיות, אז האדם לא היה נברא?
לא היה צורך.
השאלה אם זה היה בתפקיד שהאדם היה ממלא.
לפי הנאמר בפסוק הזה, זה ברור שכן. לא היה צורך באדם.
כי גם האדם שנברא לא כל כך מקבל אחריות.
טוב, את חוזרת שוב לשאלה שלך, אבל זה בסדר.
כן, כי עוד לא קבלתי תשובה מאף אחד מהם, בכל צורה שאני שואלת.
בסדר, כן.
לקיחת אחריות אחד על השני אצל בעלי חיים, תקשורת מסוימת.
תקשורת זה תקשורת, כן, אבל לצרכים בסיסיים, לא תקשורת.
לקיחת אחריות.
כן, אבל לא במובן של תודעה מוסרית. הקריטריון הוא לא, הוא אינסטינקט. אני צריך לאכול, אני צריך להגן על הצאצאים שלי. זה אינסטינקט. לכן צריך לעשות הבחנה בין פעולה אינסטינקטיבית ופעולה מודעת שהיא מבוססת על תודעה מוסרית. שמה? שלא קיים בכלל, כן, יש מדרגות גם. כי יש מדרגות בכל החיות. כן, יש כאלה ש... הנה היא. אחרי שיש מטילה ביצה, היא הולכת וזהו, לא אפילו משגיחה אם יוצא משהו מזה. בסדר, כל המדרגות קיימות. יש רצף, טבעי.
אני מדבר על המדרגה הגבוהה ביותר.
המדרגה הגבוהה ביותר.
שממש זה נטילת אחריות על מישהי, על איזה בעל חי שבורח מהעדר.
זה עדיין כדי... זה עדיין כדי להגן על העדר. זה לא תודה מוסרית. תודה מוסרית זה אומר שאני יודע שיש משהו שנקרא מעשה טוב, יש משהו שנקרא מעשה רע. בסדר? ללא שום קשר לצורך לאכול, לצורך להגן על העדר, לא קשור לזה. בסדר? זה התודעה המוסרית.
כשבעל חיים אחד מגן או מציל בעל חיים אחר, לא מאותו מין, שנמצא בסכנה.
בסדר, אז תמצא את זה בנשיונל ג'אוגרפיק.
לא, זה גם המציאות.
בסדר, אני אומר, בנשיונל ג'אוגרפיק זה אמור להיות מציאות, לא?
זה תורה אחרת. אז
אנחנו
בתורה הזאת
עכשיו. לא ראית הממך שמקים מפלגה למען נכון?
לא צריך להקים מפלגה. יכול להיות שאם הוא רואה קוף במצב מסוים, הוא שומר עליו ומגן עליו, זה לא עניין של אינסטינקט?
טוב, תשאיר את זה למי שעוסק בזואולוגיה ואתנולוגיה וכל הדברים האלה. בסדר. זה מתאים מאוד. זה מתאים מאוד. אחר כך אפשר לשאול אם יש השפעה של האדם על הסביבה שלו, וזה גם כן, זה כבר ברור מתוך התורה עצמה וכו' וכו'. אבל הבנת העיקרון.
אבל אומרים שדרך ארץ לומדים מהחיות.
לא, שאלמלא ניתנה התורה, אז היו לומדים. בסדר, היו, בסדר, אבל אנחנו לא.
אז כנראה שיש מה ללמוד מהחיות.
בוודאי שיש מה ללמוד מהחיות. בוודאי, יש מה ללמוד מהחיות. אדם שרואה...
לומדים צניעות מהחתול?
נכון.
של
החתול. של החתול, כן, זה הטבע שלו. זה הטבע שלו. אבל עוד לא ראינו, למרות שיש כנסים של חתולים סביב פחי אשפה, שהם דנים שמה בכל מיני נושאים שברומו של עולם. אתה, שוב, אני... כן, יש הבדל מהותי.
היא לא מבינה למה היא עושה את זה.
איך את יודעת את זה?
אוקיי.
היא יודעת טוב מאוד למה היא עושה את מה שהיא עושה, אבל זה כל מה שהיא עושה. היא עושה מה שהיא מתוכננת לעשות. זה מה שז'אן-ז'אק רוסו כבר אמר לפני מאות שנים, בספרון הקטן שלו, אבל החשוב ביותר, לאום על אי שוויון בני האדם. כדאי לקרוא. סך הכל זה משהו כמו 30 עמודים, זה לא ארוך מאוד, וזה מאיר עיניים.
בצרפתית?
אני מתאר לעצמי שזה, הוא כתב בצרפתית, והיה שוויצרי. אז אני מתאר לעצמי שזה תורגם לעוד שפות, כן?
כן. באותה דרך, כיוון שכלל האדם לא עמדו בציפיות...
דיסקור סיור לאינגליטה, לזום, כן, נותר לזום.
עכשיו אמרנו, אם בעלי החיים היו עומדים בציפיות, לא היה צריך את האדם.
נכון.
אז בהמשך, אם בני אדם לא היו עומדים בציפיות, לא היה צריך את ישראל.
אותו דבר, זה אותו עיקרון.
אבל אנחנו אומרים שישראל...
מי זה אנחנו? מי זה אנחנו? אנשים מסוימים אומרים. אני אומר, יש כאן חידוש של מניטו בהבנה הזאת, ואנחנו נראה שזה פשט הגמרא. כמו תביד. וכל זה זה דיוק על כל זה, הוא מדייק את זה ממילה אחת בגמרא, כן?
התורה קדמה לבריאה?
באיזה מובן?
שעל פי הנברא העולם.
התורה של השם, כן. תורת השם.
וגם ישראל וגם תשובה, כל אלה קדמו לתורה.
בוודאי, בוודאי.
אז זה לא בגלל שהיה קשר.
לא, זה לא נכון מה שאתה אומרת. כל אלה מושגים שנדרשים כדי שהעולם יהיה עולם אמיתי. השאלה היא במציאות מי יהיה אותו ישראל?
שזה
היה
יכול
להיות
כל גוי אחר, או בכלל איזה קוף, או
כל
אחד אחר?
קוף אני לא יודע. אבל זה היה יכול להיות כל אחד. כן. אם היה הכל קשורה. אם. אדם הראשון הוליד שני ילדים, נכון? קין לא חייב להרוג את אבל, כן? היה נותן לו מקום, הכל היה בסדר. סוף ההיסטוריה של היום השביעי.
והם היו שניהם הישראל שבא...
כן, אז היו נותנים להם את השם ישראל. נו, מה, בעיה לסדר את זה? היו הולכים למשרד הפנים, והאדם הראשון היה אומר, אני רוצה לבקש שינוי שם. זה יכול להיות בכל דור. לא. אז אם לוקחים את העיקרון הזה כדבר רציני, אז באמת יש מקום לשאול מדוע ישראל מופיעה על רקע דור הפלגה וכו' וכו'. כן.
הבריאה הייתה יכולה
גם
להסתיים ביום הראשון?
לא. כי יש פרויקט לכל יום.
ביום השביעי.
יום השביעי, ואז היו עוברים ליום השמיני, להיסטוריה האמיתית של בן האדם, לא של אדם, וצאצאיו. אנחנו בפרה-היסטוריה. פרה-היסטוריה שזה המאמץ להוליד את הבן אדם. האמיתי, התואם את מחשבת הבריאה עבור האדם, כן? בסדר? לא, אם היה נולד לפני זה, היינו כבר מזמן בעולם הבא. טוב, איך היו מסדרים בכלל חשבון השנים, אם זה מפריע למישהו וזה, אז היו מסדרים, מה הבעיה? תמיד מסדרים. אז אותו דבר, אם ביום השישי, שלושת המועמדים הנחמדים שלנו, היו מסכימים להיות מי שהם אמורים להיות, אז הם היו נותנים הם להיסטוריה, בכל הדרשות על הבהמה, הבאמה וכל הדברים האלה, אז היו שמים ב... במקום אחר, והם היו הנפש החיה. ויש כאלה שהם קצת נפש חיה, אבל לא הרבה, זה מה שרשי אומר על פסוק זיין של פרק ב'.
זה לא יכול היה לקרות.
למה זה לא היה יכול לקרות?
הנחת המוצא הוא שהעולם נברא חסר.
לא שלם, כן.
לא שלם.
נכון.
אם זה היה קורה, סימן שהכל בסדר, אין פער בין הבורא לנברא.
חז ושלום, יש תמיד פער אינסופי בין הבורא ובין הנברא.
לכן זה לא
יכול... לא היה פער בין מחשבת הבריאה ובין המציאות. האמת הייתה המציאות והמציאות הייתה האמת.
בין עולם הבריאה ועולם העשייה.
מה? לא, 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 המדרגות של העולם זה, 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 זה המדרגות של העולם. למה העולם העשייה זה רק אומר שקלקולים? לא, לא, יש מושג כזה שנקרא העולם הזה מתוקן. בוודאי. לא רק שואפים, עושים. כדי להגיע לשם, כן? בסדר. לא, אז אני יודע ששומעים את הרעיון הזה בפעם הראשונה, זה קצת...
כל התפיסה של מניטו, שהשמת
המקרה... שנייה. קודם כל נסכים שההסבר הזה הוא גאוני.
כן.
הוא גאוני. לא, לא, את זה חשוב מאוד להבין.
הוא מסתדר.
בוא, 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 יהיה לנו, כשנגיע לפרק הזה, שמע 60 עמודים כדי לסדר את זה. אבל הוא גאוני, קודם כל הוא גאוני, כי הוא בא, הוא טוען טענה ש...
זה גאוני.
זה כן.
טענה אחרת.
לא, זה גאוני. כי זה בא ונותן מענה לכל השאלות של אותם צעירים שהיום שומעים בשיעור מדע דבר מסוים, ובאים אחר כך לרם שלהם ושואלים את השאלה, נו, מה יש לך לומר? והוא מתחיל למחזר שטויות. במקום להגיד להם מה שהתורה, האמת שההסבר הזה, כשחושבים עליו, הוא באמת מיוסד בדברי המקובלים, רק שצריך להוציא משם בפינצטה, כן? אבל פתאום, אתה יודע שהמושג של אבולוציה הוא לא מושג זר לתורה עצמה, ושאכן יש מחלוקת בנקודה מאוד ספציפית. לגבי התודעה המוסרית. שמבחינת התהליך האבולוציוני כפי שהמדענים מתארים אותו היום, אין שום חשיבות לתודעה המוסרית. וזה מה שמניטו רוצה לתקוף בעיקר. את כל התהליך הוא תהליך בלתי פרסונלי שמתייחס למשהו ולא שם מקום לנפש הפרטית של האדם בשום מקום. זאת הסכנה הגדולה מבחינתו. וכאן הוא מחדד את הנקודה סביב התודעה המוסרית. ומהפך את השאלה בכלל של מה שרגילים להסביר עליו, היצר הזה שכביכול זה בא לסבך את האדם. התשובה, קודם כל תבינו שיש בעיה אצל הבהמה. יש יוד שמה שנעלמה. למה נעלמה? כי קרה משהו אצל הבהמה הזאת. כן, מה רצית להגיד?
אבל אם יש לך הסכמה שיש אבולוציה, מי חמד המולקולות הקטנות, אני מדבר עכשיו על הדת.
על המי?
על הדת.
זה דת.
דת היהודית, שאתה מקבל שיש אבולוציה, רק אתה קוטע...
אני לא יודע מה זה הדת היהודית. תורה אתה רוצה להגיד.
תורה.
כן.
וגם מניטו.
כן.
אז אתה מקבל שיש אבולוציה...
כן.
שנחתכת בנקודה מסוימת.
נכון.
אם אותה נקודה אין.
נכון.
אז אתה צריך לנמק למה הפסיק.
הנה, זה הסבר. כי הבהמה, החיה, התפתחו ולא רצו להיות נפש חיה.
הגיעו למטרה.
לא, לא הגיעו למטרה. לא רצו להיות נפש חיה. זה הפסיק כי הם לא רצו להיות... הפחיה הראשון והיחיד זה אדם הראשון. אין יותר אבולוציה, לא רק זה. וזה מה שהמדרש אומר. אז, הנחה שהוא שיא האבולוציה, פותח במלחמת קיום מול האדם הראשון הזה. כי אם עכשיו האדם הראשון הוא נזר הבריאה, מי אני? כלום. אתה שייך לפרה-היסטוריה. האדם הראשון נמצא מתחילת דרכו במלחמה מול שניים. אחד, הנחש. שהוא שיא האדם, מה שמניטו חוזר וקורא שוב, וחוזר וקורא שוב, האדם הטבעי, והאדם הטבעי זה האדם שלא רוצה לקחת אחריות, שלא רוצה לשמוע מהתודעה המוסרית שיש בו, כן? הנחש והאדם זה אותו, זה אותו הוא.
אבל הנחש אין בחירה חופשית.
כי הוא מחליט לוותר על הבחירה החופשית. זה האדם. זה האדם, התיאור של הפירוש של הפסוקים האלה אצל המקובלים, מדובר על אותו, על אותה ישות. לא, לא, זה לא היצר של האדם, זה הוא. עם תודעה מוסרית או בלי תודעה מוסרית. וזה מלחמת הקיום. כן? מה אני רוצה להיות? או מי אני רוצה להיות? מה אני מחליט? והאדם נמצא בו זמנית במלחמה מול המלאכים, שגם הם יורדים מגדולתם. מסיבה הפוכה. כי הם שיאי ההתפתחות. אבל פתאום יש אדם ששייר שהוא מלך בעליונים ומלך בתחתונים מבחינתם.
מה זה נקרא שהמלאכים הם שיאי? אנחנו, אם אני מבין נכון, השיטה של מניטו שגילוי כל המידות, איזון בין המידות זה תהליך היסטורי.
כן, בוודאי.
אז מבחינה היסטורית אנחנו שואפים להיות מלאכים?
לא.
שיאי התפתחות?
לא, לא. אנחנו שואפים להיות אדם. ומי שאמר את זה זה רבי מקוצק. מי שאמר את זה זה רבי מקוצק, זה לא מניטו. על הפסוק ותיון לי אנשי קודש. אומר הרבי מקוצק, תיו לי מנשן, כי מלאכים יש לו מספיק כבר. וזה מאוד עמוק מה שהוא אומר. עד הופעת האדם הראשון כן. זאת אומרת, יש בית שני צדדים מסיבות אחרות לחלוטין. שניים שהגיעו כביכול לשיא, המלאכים, עושים עוד רצון השם, אבל אין להם ברירה. כן, הם לא נתונים לדילמה המוסרית. ומצד שני הנחש. ומופיע פתאום ייצור אחד כזה, שואלים אותו, אתה רוצה להיות נפש חיה, לא יודע למה הוא הצביע, אבל הוא הצביע, עובדה. כן? ואמר, אני מוכן להרים את הכפפה הזאת. אז מיד הוא נמצא במלחמה מול שני ה... זה, מה לילוד אישה בינינו? כן, זאת השאלה של המלאכים. למה? לכאורה הם היו צריכים מאוד להיות שמחים. לא.
מה
הייתה
ייחודיות של
הנחש?
הוא
הסכים
להיות נפש חיה?
לא, הוא לא הסכים. זה בדיוק הנושא. אם הוא היה מסכים, הוא היה. נחש אומר המדרש משיח. זה לא מסבך.
זה לשנות,
כן.
ומה מפריע למלאכים? המדרש שכולו שקר, כולו שקרים, אמת.
מה מפריע? הבחירה החופשית.
זאת אומרת, הטענות שלהם הם האמת?
הטענות הן אמיתיות לחלוטין. כן. מה הגמטריה של נחש? לא, 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 כמה? אתם קונים את הדברים שלי בלי לבדוק אפילו. כמה? לא, זה פשוט. משיח? לא, כמה? אה, בסדר, אז למה אתם לא בודקים?
לא,
רואים
מיד,
שמי ביוד
זה...
לא, רואים מיד, אני לא יודע. למה לא מגמרי?
לא,
משתי אותיות
משותפות,
אז
מה שנשאר?
מה שנשאר, אז בודקים. לא אמרתי שזה מסובך, אמרתי בודקים. לא קונים ככה. הוא היה יכול להיות המשיח, זה מה שחזל רוצים להסביר במה זה. זאת אומרת, יש בו את כל התכונות בתנאי אחד. קבל להיות בעל תודעה מוסרית. טוב, אני תו שואל שאלה הרבה יותר חריפה. הרי הציווי הוא על הארץ, כן? אבל הארץ, מה זה? איך אני יכול לצפות מהארץ להוציא משהו שיש בו משהו שאין לכאורה בארץ עצמה? איך זה יכול להיות? לא.
בפרקים הקודמים אנחנו יודעים שיש לארץ ולעצמים
למיניהם. אז זה אומר, שאנחנו צריכים גם כאן לשנות את התפיסה, ולהגיד שהארץ זה לא גוש של חומר שכוכב לכת מסביב לזה, אלא יש נשמה לארץ. זה לא סתם שהתבקשה או נדרשה לעשות משהו, כי אחרת זה אכזרי. אני מבקש ממך לעשות משהו, אני יודע שאני יכולת לעשות את זה, נו באמת.
אז למה
הנחש
נמשל ליצר הרע?
מי אומר שהוא נמשל ליצר הרע?
הוא
הנחש,
הוא יצר הרע.
לא, איזה מדרש כזה? הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות וזה, זה מה זה, מה זה קשור?
זה מדרש, מה זאת אומרת?
יש מדרש, הנחש
נמשל ליצר. תמצאו לי את המדרש הזה. כן, כן, כן. שמה? שמה?
משהו היחידי בסופו של סיפור שהוא מקולל, ארור אתה.
כן, נכון?
למה?
כי הוא לא, כי אתה יכול להיות זה ואתה לא רוצה, אתה ארור.
אתה נותן לי בחירה.
אבל ודאי, אבל יש השלכות לבחירה שלך, חביבי.
אבל הוא גם עשה מעשה שהוא לא היה צריך לעשות.
לא, מי אומר את זה?
מה זה?
מי אומר?
שהוא
פיתה
את...
ו...
מאיפה
ההמצאה
הזאת?
המדרש, שוב. איזה מדרש? מדרשים.
התורה עצמה.
התורה, כן, נו, וואי.
מה שעשה הנחש זה לא טוב, אבל לא מגיע עד כדי עבירה
פלילית. אבל חיים אומר שזה כן טוב.
אני לא אמרתי, הוא עושה את שלו. הוא עושה את שלו. הוא ארור מבחינה זו שברגע שמתברר מה שמתברר, הוא יוצא מפרויקט התולדות. זה הכל. פוסל את עצמו, יוצא. לא צריך להפוך את הדברים ל... ברור, אבל במובן הזה שאתה היית בעל יכולת, יכולת לשאת את הלפיד של פרויקט התולדות, לא רצית, ארור.
הנה, זה בזוהר.
כן, זה כבר זוהר. לא, 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 בסדר.
זוהר זה מדרש שחכמים.
בסדר, כן, כן, ברור. כן, כן, ככה נקרא בצפון אפריקה. מדרש הזוהר.
הנחש היה ארור, הנחש
הוא
יצר,
הרע הוא מלאך המוות. נכון, אבל זה לא במדרש. זה לא במדרש. זה בזוהר. נכון, בסדר, אני מסכים.
זוהר אין לו מעמד כמו למדרש.
יש לו מעמד, אבל זה כבר משהו שצריך להבין אותו גם כן. כן, יש מושג כזה מדרש עיקרי. יוצא מניתו, כן. לא, ברור.
איפה אנחנו מבינים שהנחש לא רוצה לקבל את התפקיד הזה? לפי מה יש את ה...
לפי מה שחזל... שנו, חזל מציירים את הנחש הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת, כן? מקנים לו כל מיני תכונות שבמבט ראשון היינו אומרים מה הקשר בין הדברים האלה. בסדר? למה הם עושים את זה? למה צריך להגיד שהוא מזדבק פנים בפנים? למה צריך להגיד שהוא זוק... היה זקוף? למה צריך להגיד... למה? מה הם רוצים לצייר?
הם רוצים לצייר
חול ואדם. הם רוצים לצייר אדם, אדם. בסדר? נו, אז אם זה אדם, זה אדם. אז מה ההבדל? התודעה המוסרית. טוב, עכשיו נעשה עוד גמטריה. לא, 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 בסדר, תבינו. נחש אנחנו כבר יודעים, 300? נפש כמה? ארבע מאות שלושים. מה ההבדל בין 430 ו-358? 72, שזה הגמטריה של חסד. זה המידה המוסרית הראשונה. מה שהיה צריך להוכיח. אתם רואים שאצל המקובלים ההסברים פשוטים ביותר. הוא היה צריך להיות נפש, הסתפק בלהיות נחש. למה? כי הוא לא רצה מידות מוסריות. הנה, יש לך תשובה. אחרי זה אין מה להגיד. רק צריך לתרגם את מה שכתוב בספרים הקדושים להסבר הזה של מניטו. אז זה עמוק ביותר. אם מבינים את הדבר הזה, מה ש... וזה כתוב בספרים מה שהזכרת. כן? אם מבינים באמת את הדבר הזה, מבינים בדיוק מה חז"ל רוצים להגיד לנו. ועכשיו גם מבינים על זה דברי הזוהר. כאשר הם באים ואומרים זה יצר הרע, מה? זה לא אמירה סתמית ככה כדי להגיד אין לנו מה לעשות איתו, אז אנחנו נלביש עליו כל הדברים האלה. אלא זה אני! זה אני האדם, יש בי יצר הרע, יש לי הצד הזה של מה שמניטו יסביר עוד מעט. אולי זה, לפי הקצב זה ייקח עוד 8 שנים. האמירה של הגמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אני קרוע בין שתי נטיות. מצד אחד אני רוצה לעשות את חיצוני, זה אני, זה הנחש. למה? כי אתה בראת אותי, אני, מה, יש לי אני משלי, כן? אז צריך לבוא לידי ביטוי. ויש הרצון שלך. ואני קרוע. זה המלחמה הפנימית בתוך האדם. זה יכול להרוג אותי. ולכן, הוא היצר הרע, הוא המוות, מלאך המוות. תראה, זה התפיסה החזלית של הדברים. התחלנו מנקודה של כמה מולקולות, הגענו עד הנחש. כל זה המדע מסביר. אתם רוצים משהו הרבה יותר מזעזע? זוהר מפורש, פרשת ויקרא, דף י'. לפני האדם הראשון היו כבר בני אדם.
כן. השאלה אם זה עומד כפשוטו.
לפי ההסבר את זה כן.
אתה יכול
לעזור? לא, לא, זה סוד. לפני האדם הראשון היו כבר בני אדם לפי הזוהר. ומה הכוונה? היה, אנחנו יודעים היום, לפני הומו ספיינס היה כל מיני. בסדר, נו, שלדים. בסדר, מה ההבדל? התודעה המוסרית. כן, זה נקרא נחש. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. התודעה מוסרית זה דבר חדש יחסית. האנתרופולוגים שואלים שאלה. נעזוב את עכשיו את כל הדברי חז"ל והתורה. האנתרופולוגים שואלים שאלה. מה קרה לפני בערך 10,000 שנה? מה גרם פתאום שאותם בני אדם התחילו לקבור את מתיהם? מה זאת אומרת, מה זה קשור?
לא היה מוסר, אני יודעת.
מה, ולא מתו לפני זה? כן, אז מה קרה לפני בערך 10,000 שנה?
האנתרופולוגים יודעים שלפני כן לא.
כי לא מצאו.
לא מצאו.
קברים, קברים, לא מצאו. בסדר, זה מספיק בשביל האנתרופולוגים, כשהם לא מצאו, לבנות תיאוריות. זה מפרנס אותם, לא? זה אתה שואל שאלות באמת של... אפיקוירס באנתרופולוגיה, כן, לוי שטראוס היה צריך כל העובדות כדי לכתוב את מה שהוא כתב. אבל מה קרה פתאום? מאיפה בא השינוי התודעתי הזה לגבור פתאום מתים? ויש מחלוקת מאוד חריפה, זה 9,000 שנה אם זה, כי זה תלוי לפי הסדר הזמנים שהם... הארכיאולוגים סידרו להם וזה, זה צריך להיות, בסדר, נעזוב את זה. אבל בגדול, לפני 10,000 שנה, התחילו לקבור מתים.
כי מתו,
מתו אנשים ממחלות בעקבות...
ולפני זה הם מתו ממה? מדום לב? מה?
לא בגלל מוסר, זה בגלל...
בגלל מה? זאת השאלה. ועל זה כבר נכתבו ספרים שלמים, שלמים, ורוב ההסברים, זה מאוד מעניין לראות את זה, רוב ההסברים בסופו של דבר מגיעים לנקודה של בשלות, שכלית, תבונית, הקשורה לתודעה מוסרית כלשהי. וכל יום, אני רק מציין את זה, אני רק מציין את זה כקוריוז, כן? שפתאום זה מבחינת התאריכים לא מדובר, גם אם מדברים על מיליוני שנים ועשרות מיליוני שנים לגבי כל מיני, איך הם קוראים להם, נאנדרטל וכו' וכו' וכו', כן, בסדר, לא צריך להיבהל מזה.
בעצם השם הומו
ספיאנס
זה
אדם
החושב.
כן. בסדר, לא משנה אם ספיאנס או לא ספיאנס.
לא, זה חשוב.
לא. בסדר, אבל... שוב, גם לפני זה הוא חשב, זה השאלה זה מה אתה קורא חשיבה או זה וזה, בסדר? השאלה אם אתה קושר את המושג הזה של חשיבה עם מוסר או לא. וזאת הנקודה הגדולה. יכול לומר לחשוב כמו מחשב חושב. לא, בסדר, אבל אנשים אומרים את זה, כן? שלום, אתה למעשה בצד השני יש לך מערכת של... טוב, זה בינה מלאכותית בצורה פשוטה ביותר, כן? אבל מה, זה כל אנושי שמדבר, לא? בסדר. זה נקרא חושב, זאת השאלה. והם, האנתרופולוגים, קושרים את זה פתאום עם העובדה שהתחילו לגבור מתים. לפני זה מוציאים כל מיני שלדים וחלקי שלדים וזה, אבל זה בתבזורת וזה לא בצורה של גבורה. זאת אומרת, לא התקיים שום טקס. המושג של טקס, יש לזה משמעות מבחינתם. כן. מה רצית?
בונה
העולמות
ומחריבה, זה כתוצאה
לא,
של מוסרים?
לא. לא קשור.
לא היה?
לא, לא קשור.
היה
שמצא, אבל ההסבר הוא לפי מה שהשלם מסביר בפרשת בראשית על המדרש הזה. תן, נעזוב, זה סיפור. סיפור אחר. מה? מה?
מה?
מה
זה הארץ תצמיח?
יש משהו חשוב מאוד. אנחנו מונותאיסטים אמיתיים היום, יום הניתו. הכל אחדות גמורה. גם במציאות. אז זה הבריאה שמצמיחה את, את מה שהיא צריכה להוציא אל הפועל. זה נקרא משיח בצורה סמלית. הבן אדם האמיתי. כדי שנעבור מהיום השביעי ליום השמיני. במהרה בימינו. יש פרויקט. זה הרעיון שצריך לזה. יש מי שמשתתף בפרויקט בצורה פעילה. יש מי שהיה יכול להשתתף בפרויקט ומסיבה כלשהי החליט שדי מספיק, אז אני עוזב את הפרויקט. זהו, זה התיאור. וזו ההתפתחות לפי התורה. פרויקט נשאר הפרויקט. שאלה מי מוכן להשתתף במשחק הזה. אז בשלב כלשהו, בריבונו של עולם, לכל הברואים של היום השישי, ועשה משאל עם. מי מוכן להיות? כולם הסתכלו אחד על השני, הפרה הסתכלה על הקוף, הקוף הסתכל על זה, ותודה, יש לנו כל מה שאנחנו צריכים. יש עשב בשדה, זה מספיק לי. יש לי בננות בזה, זה מספיק לי. היה אחד מסכן, בלי פרווה. זה דפקט מבחינת האבולוציה. לא, שיהיה ברור. זה העובר היחיד שיוצא מבית אמו בלי כל מה שהוא צריך כדי לשרוד אפילו דקה אחת. במקום זה, היה הטמבל הזה, במקום לפתח פרווה, החליט להגדיל את נפח המוח שלו. זה ממש לא עוזר לו בתקופה הראשונה של חייו.
אבל היה לו איזה הגנה של...
שום כלום! אין לו שום כלום. אני מדבר מורפולוגיה. בסדר? אז התיאור של המדענים שעוסקים בתחום הזה, זה שיש חל דפקט בהתפתחות ב-DNA של האדם, לעומת של הקוף, כידוע אנחנו שותפים ב-99 פסיק, אז בחלק הזה, זה דפקט מבחינתם, שגרם לאדם לוותר על שני דברים.
מוטציה.
כן, מוטציה שלילית. דבר אחד, פרווה, ודבר שני, זנב. מבחינת המשקל. השיווי משקל. כן? ככה מתארים את האדם.
וגם עומד זה כמו
שהיינו צריכים זנב שלנו? כן. עכשיו אתם רוצים עוד דבר פיקנטי? ככה, יש הרבה דברים פיקנטיים. שנייה, שנייה. כמה צלעות יש לאדם? מה לא ספרנו? לא למדתם שיעורים באיזה? מה? נו.
הולכים לפי החוליות, אז
יש
החוליות
ויראות לפי החוליות לא, יש חוליות שאין צלעות. נו. אני אשאל שאלה אחרת. כמה צלעות יש לקוף?
לא שמעתי אותו.
אז תבדקו. יש לקוף צלע נוסף על האדם. אז זה מזכיר לנו משהו, לא?
כן.
לא.
זה שהאישה יצאה משאלה אולי.
אני אמרתי, קוריוז, תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
מה הצלע הזאת? אני
אמרתי
קוריוז. אם היה לאדם זנב אז הוא היה יותר יציב.
ברור, ברור. הוא גם היה יכול לעשות כל מיני תרגילים על העצים.
להתעלות בזנב.
לפי העצם העמידה שלו, גם מה הנתון, עצם העמידה הזאת, הוא נעבר הרבה בבעיות...
ברור, ברור, ברור. אבל זה...
הנחש כואב שהוא עומד, הנחש גם עומד.
בסדר. לא משנה, אני אומר. מניטו היה תמיד מספר כשהוא למד אנתרופולוגיה, היו שיעורים באנטומיה, פרופסור זקן ששכחתי את שמו. שאמר, זקן, מניטו היה מתאר אותו כי הולך ככה, זה כבר כפוף מרוב
ידע.
כן, מרוב ידע. מרוב ידע, זה היה שנה האחרונה שלו שם במוזיאון לאדם בפריס. אז נושא שהוא בחר זה בדיוק השאלה של איך יכול להיות שהאדם עומד זקוף ולא כשאר בעלי חיים. ומניטו סיפר שהוא נתן עשרות הסברים וזה,
הפרופסור.
הפרופסור. במניטו כשהיה צעיר. מסתכל, אומר, אני הייתי מסתכל עליו. מסכן. אני אומר לו מה שהתורה אומרת או לא? בסופו של דבר הוא הגיע למסקנה שאכן אין שום סיבה שאדם יעמוד זקוף, כי הוא לא שונה מהקוף. חוץ מאותו צלע. טוב, אז לא ידעו מה זה DNA בשנות סוף שנות ה-40, כן?
אבל אז בדיוק.
מה?
בדיוק, אז בדיוק.
לא. כן, אבל עד שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, אף אחד לא ידע מה זה DNA ממש. מתי התחילו ללמד את הסיפור הזה? לא היה קוריוז, עוד לא ידעו בדיוק. כן. בסדר, נו, אז הפרופסור שכבר עבר את גיל 80, שידע... נו... טוב, אז מה איתו היום? טוב, עכשיו אני הבנתי את הטעם של הזוקף כפופים שאנחנו מברכים כל בוקר. זה לא... כנראה לא סתם. אבל באמת, כל מיני שאלות. לא משנה. יש כאן הסבר, זה אומר גאוני, ששם את הדגש על נקודת העיר היציפות הזה, לא מנסה לבטל את זה. להפך, צריך לחדד שישכן יש כאן נקודה של עיר היציפות, ושזה סביב התודעה המוסרית. בסדר? טוב, נמשיך קצת. אז, ההיסטוריה אינה רצף של אירועים, ספק קשורים לזה לזה, ספק לא קשורים. יש תכלית להיסטוריה, ואם אכן קרה משהו מהותי במשך הזמן, במהלך היום השביעי, צריך להעריך את אשר קרה ולשפוט את זה מתאים, אם זה מתאים לתכלית או לא. למדנו שבכל אחד מימי המעשה, אחרי שלב הביצוע, מעריך הקדוש ברוך הוא את אשר קרה וקובע קביעה מוסרית, אם הביצוע תואמת מספיק את התכנון וירא אלוקים, כי טוב. בסדר? זה שיפוט מוסרי. למרות הוויכן שקדם. זאת אומרת, זה מספיק קרוב למה שרציתי, כדי שנוכל לעבור לשלב הבא. זה הפירוש, כן? תכלית ההיסטוריה של היום השביעי, השגת מדרגת הקדושה על ידי האדם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא נותן זמן לאדם להשיג מדרגה זו, משום שהוא רוצה בהצלחת בריאתו. הוא מחכה להיפגש פנים בפנים עם האדם הקדוש, המכונה בן אדם אצל הנביא. אז ייכתב בתורה, ויאמר אלוקים אל האדם, קדושים תהיו ויהיו קדושים, וירא אלוקים כי טוב, ויראה ויהי בוקר יום שביעי. זה ברמת הכלל. ואז עוברים ליום השמיני, כן? אולם, גם ברמת הפרט, מגיע לכל אחד ואחד לקבל הסבר מאחרי 120 שנה על מהלך חייו. האם הצליח אותו אדם לזכות ביש שלו? על זה אמר קהלת, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. זה יום ההסברים, כן? ביום היוולדו קיבל אותו אדם בחינם את היש שלו, וביום המוות שופט הקדוש ברוך הוא אם הוא קנה אותו. זה ייחודיותו של האדם לעומת הבהמה שאינה נדרשת למאמץ. כותב המהר"ל בספרו תפארת ישראל, הבהמה נקראת בשם בהמה על שם בהמה. רצה לומר כי שלימות דבר שנברא עליו נמצא בה. אף על גב שאינו שלימות גמור, מכל מקום דבר זה נמצא אימה. וזהו בה מה, כי דבר, דבר מה נמצא אימה, אחרי שכל אחד יורה שמו עליו. בסדר. לפי המשך דברי המהר"ל עולה שהאדם נקרא אדם משום שהוא דומה לאדמה, המצמיחה מתוכה את פירותיה. הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם גם כן להצמיח, להוציא אל הפועל את כל הפוטנציאל הגנוז בו. טוב, כאשר מצליח האדם להוציא אל הפועל את כל הפוטנציאל הגנוז בו, כלומר כאשר הוא השיג את מדרגת הקדושה, הוא מוכן להיפגש פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנים בפנים דיבר השם עמכם בתוך האש, בהר מתוך האש, כן. אמנם יש המקשים שכתוב בתורה ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי, ועל סמך פסוק זה הם רוצים לומר שמטרת המקובל השואף להיפגש עם הבורא היא להאפס באינסוף ברוך הוא, אולם זו טעות. שאיפת המקובל, וכך צריכה להיות שאיפת כל, של כל אדם המשיג את מדרגת הקדושה, היא להיפגש עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. טוב, יש כאן ביקורת סמויה על כל מיני שיטות אצל המקובלים, כולל, מה? אבולעפיה ו... מה? לא, לא, בסדר, לא, לא רק הבודיזם, הוא מדבר גם על כאן, כאן יש רמז לשיטת של רבי אבולעפיה. כן, 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 בתוך המקובלים. אבל הבודיזם זה ברור, כן. כאשר מדבר המהר"ל על חשיבות המצוות בהשגת המעלה הנדרשת, ואומר הדרכים הפעולות אשר הם מביאים אל ההצלחה הם מצוות התורה, שבזולתם היה נשאר בכוח כמו שהתבר עוד, והם הם כמו החבל שמעלים את האדם מבור התחתיות. הוא העולם השפל של אל העולם העליון. הוא מדגיש שהתכלית הוא היא להושיב אותו עם המלך השם צבאות עין בעין. שאיפת המיסטיקן, זה רבי אבולעפיה בעיקר, היא להיאפס באינסוף ברוך הוא, אולם המקובל אינו מיסטיקן. גם אם היו כאלה במהלך ההיסטוריה. כן, כן. שאיפתו היא לעמוד פנים בפנים מול הבורא, אני כבריאה שקנתה את את זכות קיומה מול הבורא, הרוצה לפגוש אותי אחרי שהשגתי את מעלת הקדושה. לפני השגת הקדושה איני קיים עדיין, ולכן בשלב זה מפגש עם הבורא גורם למיתתי. לא יראני האדם וחי. מה? מה יש? בשלב זה אני עדיין זקוק למשהו שיגן עליי. זהו סוד הפסוק, כי שמש ומגן השם אלוקים. גילוי השם שורף כמו השמש, המגן הוא הטבע, הטבע בגמטריה אלוהים. אסתר הפנים של הבורא, המסתתר מאחורי חוקות הטבע, מגן עליי כל עוד לא הגעתי למדרגה הרצויה. עכשיו אנחנו מבינים למה אין גילוי. לפחות זה הסבר חיובי. אולם כאשר הגעתי, יכול השם לפנות אליי ולומר, בן אדם, עמוד על רגליך וידבר אותך. אז אני יכול להיפגש עם השם בלי לחשוש, אני כבריאה מול הבורא. לא ההאספות או הכליה, אלא עמידה פנים ופנים, או כדברי המהר"ל, עין בעין. טוב, יש לנו עוד קצת כמה שלבים בדרך. יש איזשהו בניין שצריך לבנות, זה אחד מהשלבים, אבל אסור להזכיר את זה, לא?
אז רק אחרי המוות האדם מגיע לאיזושהי קדושה?
ממש לא. לבדיוק ההפך.
שלא יראה האדם בחיים.
כי
עוד לא
הגעת,
אבל אם
השיפה זה להגיע. אז כאן מדובר על הפרט או על הכלל?
גם וגם.
זהו, כי זה כנראה.
גם וגם. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים ללב הסיפור.
לא אפשרי בפרט.
מה?
נכון שזה לא אפשרי בפרט.
יחידי סגולה אולי. צריך לשאול אותה, אנחנו לא שם. הגמרא במסכת ברכות בדף סמך אלף עמוד א' מתייחסת לפשר השוני בין האדם ובין הבהמה. מדוע לגבי האדם נאמר וייצר עם שני יהודים, ולגבי הבהמה נאמר וייצר עם יוד אחד בלבד? במה מתבטאת ייחודיות האדם? תשובה אפשרית היא שהאדם הוא בעל שני יצרים, ולכן הוא נתון לדילמות מוסריות. הוא נתון לבעיה מוסרית, והוא עלול להתנהג גם ברשעות כלפי זולתו. הגמרא הותחת את הדיון באפשרות זו כאשר היא מציגה את עמדת רב נחמן בר רב חסדא. טוב, מה נאמר שם? דרש רב נחמן בר רב חסדא, מה דכתיב ויצר השם אלוהים את האדם בשני יהודים? ומניטו יגיד את זה אחר כך בפירוש. אבל לא שמים לב לתחילת הסוגיה. מה כתוב בתחילת הסוגיה? זה לפנינו, זה המשפט.
דרש.
זאת אומרת, זה לא פשט. הפשט הוא כפי שמניטו הסביר אותו. הבעיה היא לא שיש לאדם שני יהודים. הפשט הוא מדוע לבהמה יש רק יוד אחד. ואחרי שהבנו את הפשט, אפשר להגיע לדרש. ובדרך כלל אומרים זה הפשט. ממש לא. זה דרש.
למה זה הפשט? כי זה קודם?
עובדה.
זה קודם בטקסט כביכול.
כן, לפני שמגיעים לדרש, צריך להסביר את הפשט. יש סדר.
לא, אני יודעת, לא, אבל למה אתה טוען שזה הפשט?
אני לא טוען, זה הגמרא אומרת, אומרת, דרש רבי נחמן. למה צריך להגיד דרש, אם זה הפשט? לא, 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 אומר מניטו, נא לדייק בדברי הגמרא. אם כתוב בגמרא דרש, זה אומר שזה דרש בכל מקום. ולכן זה אומר שקודם כל אתה צריך לשבור את הראש ולהבין מה זה הפשט. הבעיה שהפשט צריך לתורת הסוד היום, ולכן הוא הסביר את מה שהוא הסביר. אחרי שהבנת את הפשט, אתה יכול להגיע לדרש.
זאת אומרת, להתעסק בשני יהודים זה לא פשט.
לא?
לא, לא.
כי לפי הדקדוק, יש הצדקה לשני היהודים. לפי הדקדוק יש בעיה רק עם הבהמות, כי איפה נעלמה לנו היוד השנייה? אחד שייך לשורש, יצא. השני... עתיד, ובב האיפור זה בב האיפור. נו, אז איפה העתיד של הבהמות? אין עתיד יותר.
וזה פשט.
אמרתי לכם, ההסבר שמעיתו פשוט, אבל לא שמים לב למה שכתוב פשוט. מבחינת דקדוקית, זה לא מסתדר.
וזה שדילגו ישר לדרש, זה בגלל
שהסתדר? לא, זה כי רבי נחמן ברב חסדא בא ליהודים שלו ואומר, את הפשט אני לא צריך ללמד אתכם, אתם למדתם את זה מגיל צעיר. אני בא לדרוש, בנוסף. הבעיה שלנו היום שאת הפשט אנחנו לא יודעים.
מה זה למדנו?
אנחנו גם לא יודעים דקדוק.
הזוהר היה כזה
נפוץ. מה זה קשור לזוהר? זה דקדוק, דקדוק פשוט.
אבל מי יודע היום דקדוק?
הנה.
אמרת ש...
מה?
כמה יודעים היום
דקדוק? זה חלק מהשורש.
אחד זה יהודים, זה יוד השורש, כן.
אוקיי, עכשיו בוא ניקח את הפועל ישר.
כן.
שזה גם כן.
אותו דבר. כן.
וכשכתוב וישב יעקב, זה יוד אחת.
נכון. נו, ו?
כי כשכותבים עם ניקוד,
אז זה קודם, מה הם כותבים?
לא, סליחה, לא קשור. למה וישב זה עם יוד אחת?
כן, למה?
זה יהיה, זה לא יהיה.
כי השורש הוא ישר,
השורש
הוא באמת,
יש לי הסבר שלך, יש רק את היוד של השורש.
נכון.
ואין את היוד של העתיד.
נכון, וצריך לשאול אותה שאלה, אם יש בעיה דקדוקית, צריך לשאול את השאלה.
כל...
צריכים לעבור על הרבה פעמים שמתחילים ביוד.
נכון, נכון, ולבדוק את זה. עכשיו, עכשיו, שנייה, יש מקומות, יש מקומות, שכאשר אות נופלת, במקום האות שמים דגש. שזה אותו דבר במובן הזה, זה רק להזכיר לנו שאות נפלה. מה? הוו יכול לקבל דגש, או היוד.
ביוד של וישב יש דגש.
נכון, לא, אז פתרנו את הבעיה.
ביוד
שאיפה?
וישב.
בסדר. אוקיי, אבל אם לא, יש באמת מקום לשאול. אבל קודם כל לשים לב מה שהגמרא בעצמה אומרת, דרש. אם זה היה פשט, היה שואל ישירות מהי דכתיב. אמר רבי נחמן בר חסדא, מהי דכתיב? או רבי נחמן בר חסדא, מהי דכתיב? זה שם רק אחד, אבל זה לא זה. זה דרש, כן? בסדר? זה דרש יפה, אבל זה דרש. אומר כאן, לפי רבי נחמן בר חסדא, קיימות באדם שתי נטיות מנוגדות, זאת זו את זו, הנטייה לטוב והנטייה לרע. האדם נתון לשניות פנימית, ושניות זו הופכת אותו ליצור בלתי אפשרי. שניות זו באה לידי ביטוי, קודם כל, במישור המוסרי. כל אדם המכיר את עצמו באופן כן, יודע זאת. יש בתוכו שתי נטיות, והאדם נקרא בין שתי נטיות אלו. אי אפשר לומר שהאדם הוא כולו טוב, אי אפשר לומר שהאדם הוא כולו רע. שניות זו היא אנטינומיה, סתירה פנימית. ואנטינומיה זה דבר שלא ניתן לפתרון, כן? שיהיה ברור. האם בעקבות דברי רבי נחמן נגדיר את האדם שבו נפגשים הטוב והרע כמפלצת זהותית משום שהוא בו זמנית טוב ורע? לשם מה קיימת שניות זו? משתמע מדברי רבי נחמן שאדם הוא ייצור בלתי אפשרי, אולם בו זמנית מחויב המציאות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, משום שכך יצר אותו הקדוש ברוך הוא. לשם מה? בסדר? רב נחמן בר יצחק אינו מקבל את תיאורו של רבי נחמן בר רב חסדא. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אלא מעתה, בעמד אלו כתיב בה וייצר עם שני יהודים, לת לה יצרה, אין לה יצר. ויאקה חזינן דמסקה ונשכה ובאתה, ואנחנו רואים, זה מעשה של כל יום, שהיא מזיקה, נושכת ובועטת. נו, זה לא יצר? הנחתו של רב נחמן בר יצחק היא שאם יש לה בהמה רק יצר אחד, כפי שעולה מן הפסוק עצמו, יצר זה אמור להיות יצר טוב.
למה?
את רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא בורא דברים עם יצר רע בלבד? זה אכזרי, לא?
זה הבעיה שלו?
של מי? להיות אכזרי? הוא מוגדר כטוב, לא? כי הוא מוגדר כטוב? עולם המציאות מגלה, מה?
שדיברה עם יצר אחד, וביצר, אבל...
מה זה יצר?
אנחנו מגדירים אותו כטוב. מה זה הוא מוגדר כטוב? אנחנו מגדירים אותו כטוב.
כי טוב, הנבואה מגדירה אותו כטוב. כי טוב השם לכל כל... מה?
הנבואה מגדירה אותו גם כנוקם.
נכון, והוא נוקם.
מי נוקם?
זה אחד מהמידות, כן, אבל טוב זה אחד מהמידות שלו.
מירים אותה במילה
יסטין.
לא מתעסקים בטוב ורק בכלל.
אבל אנחנו עוד לא שם, בדו-שיח הזה כאן, רגע. הנחת העבודה כרגע היא שאם זה יצר, זה יצר טוב. אולם המציאות מגלה שאין זיקה, וראינו גם אצל הבהמות התנהגות יצרית הגורמת להם להיות מרושעות. ראינו שיש לבהמות יצרה ואין נושכות וגורמות נזק. לכן שואל רב נחמן בר רבי יצחק, האם המסקנה מתבקשת אינה שגם הבהמה נתונה למלחמת יצרים בתוכה? זאת אומרת, אם אתה בא ואומר מה שמאפיין, מה שמייחד את האדם זה שיש בו מלחמת יצרים, אני אומר לך גם אצל הבהמות. תוכיח לי אחרת.
לא, הוא מקשה
מהמציאות.
הוא מקשה מהמציאות.
תסביר לי, פרה שזה עשה לי את כל הגינה. מה? איך אתה מסביר?
לא מבינה.
רגע, רגע, רגע. אולי היא לא מבינה ויש לה בעל, לא? אני יכול לתבוע אותו בבית דין? יכול. למשל? כן? אז אומר כאן, חז"ל דנים בתחילת מסכת בבא קמא בשאלת מקור רשעות הבהמה, וזאת באמת שאלה. והם עושים הבחנה בין האדם המוגדר כמועד להזיק בכל מצב בין ער ובין ישן, ובין הבהמה להוציא כמה סוגי בעלי חיים. כן? מן הסוגיה עולה שבאופן טבעי אין כוונה לבהמה להזיק. אין לה הנאה בעזק שהיא גורמת דרך הילוכה, למשל. באופן טבעי יש לבהמה יצר להתקיים, וכדי להתקיים היא חייבת לאכול, ולעיתים אין מנוס מבחינתה אלא לתקוף אחרים כדי להשיג את מזונה. אולם היא אינה עושה זאת משום שהיא רעה, אלא משום שזאת דרכה למלא את צרכיה הבסיסיים ביותר.
זאת אומרת, זה...
ברור, בסדר, כי זה לא שייך לקטגוריות מוסריות.
יש חיות שתוקפות לא בשביל מזון, לא בשביל יצר
הקיום. להגן על עצמה? כן, נכון. מה? לא תמיד מה? מה? אם היא מרגישה מאוימת היא תתקוף? למה נחש תוקף? יכול להיות, יכול להיות.
שגם את זה יש לחיה.
יכול להיות, נכון.
יש לה זיכרון.
נכון.
כן, כן.
בסדר. בסדר. אדם שתוקף פיל, פיל זוכר שבני אדם תוקפים אותו, ואז הוא רואה אדם אחר והוא תוקף אותו. צודק מבחינתו. צודק. מה אכפת לו אם זה שמעון או ראובן? וגם אם לא. שמעתי פעם חידוש של הפסוק מספר תהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. לכאורה יש תירה בין שני חלקי הפסוק. לבקש מאל אוכלם זאת תפילה. אז מדוע בכל זאת שואגים לכפירים? התשובה, הם שואגים בזמן שהם צדים את מזונם, משום שהם היו רוצים לקבל את מזונם ללא הזדקקות לצעיד הזה. שאגתם היא שאגה של תסכול, ולא של שמחת צעיד, צייד הטרף. נגזר עליהם לצוד כדי לאכול. זו לא הדרך המועדפת עליהם. טוב.
מה יוצא לאכול אס? מאיפה ההסבר הזה?
מאיפה הוא שמע? לא כתוב, הוא לא אמר. שמעתי פעם.
כן, אבל זה מוזר.
בסדר? מה מוזר? יפה. זה נושא אפשר לדרוש על זה בשבת בבוקר, שאין מה לומר.
אבל אם באמת הוא מתכוון למה
שהוא
אומר כאן...
ברור.
לא כן. אני מקווה למה שהוא אומר כאן, הוא בהחלט מניח שיש להם בחירה חופשית
כלשהי. שהייתה להם, כן.
זה הרבה לבחירה שלהם, כן.
שהייתה להם, כן, נכון.
לא, שיש להם עדיין איזשהו שביב של...
אה, לעתיד לבוא כל החיות יהיו נחמדות ביותר, כן. בסדר, לעתיד לבוא. אולם בקרבת האדם משנה הבהמה המבויתת את התנהגותה. היא לומדת מן האדם, ואז נוצרים מצבים שבהם יש הנאה להזקה, מעבר לרצונה הבסיסי למעלה אחרי צרכי הקיומים, זה המסקנה של הגמרא שמה. לא ניכנס כרגע לדברים האלה, כן? כך או אחרת, הגמרא מקבלת את עמדת רב נחמן בר יצחק. כל בהמה מסוכנת ובמקרים מסוימים היא יכולה להפוך למרושעת. כלומר, יש גם בה, יש בה גם נטייה לרע. לכן, הבחנתו של רב נחמן בר חסדא בתחילת הסוגיה, אינה מספקת כדי להפיין את ייחודיות האדם. אז כל הדרשנים שבאים ונותנים את הדרשה ורק ילמדו את החלק הראשון של הסוגיה, הם בבעיה. כי הגמרא דוחה פשוט, שזה ייחודיות האדם שני היצרים. כן? שניות היצרים אינה רק מאפיין של הזהות המוסרית, אלא היא גם מאפיינת את החיים הביולוגיים. נכון? וברמה זו היא משותפת לאדם ולבהמה, לכן מחפשת הגמרא הסבר אחר. אלא כדי רבי שמעון בן פזי, דאמר רבי שמעון בן פזי, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. רבי שמעון בן פזי אינו מצביע להיות האדם בעל שתי נטיות סותרות כמקור הצרה. הוא אינו מצביע על המתח הפנימי הקיים בו בגלל אותן נטיות סותרות, אלא על היותו בריאה מול בוראו. אם בוחר האדם ללכת לפי נטיותיו, הוא עלול להתנתק מבוראו, ואם הוא בוחר לקיים את רצון בוראו, הוא מכניס את עצמו למצב בלתי אפשרי שרש"י היטיב לתאר בפירושו, אוי לי מי יצרי, המייגעני בהירורים. טוב, אבל זה יהיה בשבוע הבא.